ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בר תורת הלבבות והקדמתו, שחובות הלב ביהדות הם נושא יותר משמעותי בחובות האיברים, חובות העשייה המעשית. זה לא שאנחנו מזלזלים במעשים, עושים דבר מאוד מאוד חשוב, אבל גולת הכותרת, הן ההשגות, השאיפות הגדולות של היהדות, של התורה, זה מה שמתרחש בלב פנימה. משה רבנו לא פורס כאן שיטת עבודה, סדר, איך מתנהלים הדברים מבחינה מס, איך זה נקנה בנפש, אלא הוא פורס אידיאל. רוצים גם את האידיאלי מול העיניים, מה האידיאלי, מה המטרות שלהם אנחנו צריכים להגיע. הוא לא מדבר על האיך, הוא מדבר על מה. וכאן יש חמישה דברים. הדבר הראשון, זאת היראה. זה הנושא הראשון במעלה, שבו פותח משה רבנו, יראה. הרמח"ל עכשיו עוסק ממש בקצרה בערכים, הוא יאריך בהם לאורך הספר, בתחנות שונות, בעיקר כשהוא יגיע לפסגת הספר, במידת החסידות. מידת החסידות זה פעולת הכותרת של הספר, זה הציר המרכזי של הספר, מידת החסידות, עכשיו הוא יאריך מאוד בניתוח המדרגות האלה, גבעה, אהבה, כל המושגים שכאן, כאן הוא כותב את הדברים בקצרה, יחסית, ננסה לעיין בהם. מהי יראה? יראה, אומר הרמח"ל, יראה כרוממותו יתברך. שיראה מלפניו, כמי שיראה מלפני מלך גדול ונורא. ויבוש מגדולתו על כל תנועה שהוא בא לתנועיה, כל שכן בדברו לפניו בתפילה או בעוסקו בתורתו. אמרנו רמח"ל שעיקר היראה היא דווקא כשאדם לומד תורה ומתפלל, שם מופיע עיקר היראה. מה יראה? יראה זה כמו שירא לפני מלך גדול ונורא. יראה, הוא מסביר הרמח"ל, זה לא פחד. מלך שרוצה להנהיג מדינה, אם כולם מסביבו יהיו מלאים פחדים כל היום וכל הלילה, וכולם יהיו משותקים, אי אפשר לנהל את המדינה. אם כולם יהיו סביבו אנשים קפואים, חסרי יצירה, חסרי מעוף, חסרי עשייה, אז אין מי לעבוד. מה המלך רוצה? מלך לא רוצה אנשים שותקים. מלך רוצה אנשים שמניחים טובת עצמם ועוסקים בטובת המלך. שמבינים שצריך לבטל, להמעיט את העניינים האישיים לעומת הרצונות של המלך. הרצונות של המלך הם כאלו חשובים, כאלה גדולים, כאלה אדירים, שאדם מרגיש כלפיהם שכל מה שהוא רוצה הוא קטן, הוא לא משמעותי, הוא לא בסדר גודל, הוא מניח, הוא מרגיש התפתלות. יראה, זאת אומרת, אתה מעריץ דבר גדול ואתה מרגיש שאתה צריך, אתה רוצה להשתייך אל הדבר הגדול ולהפסיק עם הדבר הקטן. יראה זאת עזיבת המקום האישי אל מול התועלת המלכותית, אל מול העניין הגדול, משמעותי. ולכן יש גם ביטוי של יבוש מגדולתו. היראה, אומרת הגמרא בשבת, תלויה מאוד לבושת פנים. זה הולך ביחד. גם מופיע בשם הזוהר, שבראשית, אומרת מה שאלה בראשית אותיות, ירא בושת. זה התחלה. התחלה זה יראה ובושה. מה זה בושה? בושה זה כשאדם רואה דבר גדול, מגדול עליו, שזה משהו מאוד מאוד גדול. כלומר, אתה מתבייש על זה שעל מה אתה מתבייש? זה שאתה קטן. אתה מרגיש קטן. הנה, למשל, אתה רואה צדיק שכל היום פועל למען אחרים. כל, אין לו יום ואין לו לילה, הוא כל הזמן עושה למען הזולת, ללא הערב. והוא מבקש ממך לעזור לו. אתה לא מסתדר לך כי בדיוק יש לך איזה עבודה ואתה לא הספקת לאכול עכשיו, אתה רעב ואתה נורא יהיה כולה שאתה בלילה וזה וזה, ואתה מרגיש לא, זה לא מסתדר לי, אז אתה פתאום מתמלא בושה, מתבייש. הוא כל היום עושה למען אחרים וזה בלי בלי, ואני בסוף מרגיש ממני משהו אחד קטן ואני לא מסתדר לי ואני אכול ואני עייף ואני רעב ולא יודע מה, מרגיש קטן כי אתה קצת מתבייש בעצמך. זאת אומרת שאנחנו צריכים קצת להתבייש לפני ריבונו שלנו. זאת יראה. אז להרגיש כמה אנחנו בעצם, כמה הוא גדול. אז כשהוא מדבר איתנו, שרוצה מה שאנחנו מבינים, יותר ויותר כמה נכון יהיה למקם את עצמנו במקום קצת פחות משמעותי לעומת רצונו. הוא אומר גדול ועדי, הוא דואג לכל העולם, כל הזמן. הוא מסביר לכל חי רצון, מקם את המציאות. פועל ישירות, עושה חד רשויות, בעל בחמות, עורק בפועל, מצמח ישירות, מה הוא כל הזמן פועל, עושה גדולות ומצורות, אל נורא עלילה, ואנחנו, מה, כאלו קטנים, אנחנו מבינים, דרך, אם הוא מבקש מאיתנו משהו, אז אנחנו מיד עושבים, מתביישים ממי שאנחנו, מקטמותינו, ורוצים להיות קשובים, קצת טיפה שייכים לדבר הגדול הזה, לדבר הנורא הזה. וכל תנועה שהוא בא להתנועה, אדם, יש לו המון תנועות, מה זה תנועות? כל מיני דברים שאנחנו עושים בחיים. אדם עושה בעצמו, עושה לו, רגע, הוא שואל רגע, מה אתה הולך לעשות עכשיו? דואג לעצמך, נכון, אתה לא מתבייש. הקדוש ברוך הוא דואג לכל העולם, מה אתה דואג לאינטרסים הקטנים שלך, זה באמת, זה באמת, אתה מתבייש. הוא מרגיש נבוכה, לא נעים. זה טוב. אדם, יש לו בושה, חושך פנים. החושך פנים היא יוצרת איזושהי חשיבה מחודשת, פרופורציות בחיים. גם לך כוח להתגבר על חושות ועל שיקולים קטנים. לראות, יש פה דברים גדולים, יש פה דברים הרבה יותר משמעותיים, ואתה נבוך ומריך לחשוב על שיקולים נמוכים, כשיש פה כאלה דברים המשתנקיים, שאתה לא יודע, הוא דואג, דואג. וכל תנועה שהוא בא לתנועה, הוא מרגיש בושה מבני הגודל, יש פה גודל, גודל גדול. זאת רק רוממות. הירא מהרוממות, אותו דבר כזה מרומם, אתה מרגיש קטן לידו, אתה מארץ אותו, אתה מתבטא לידו. כל שכן, בדברו לפניו בתפילה. אתה בא להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שבהלכות תפילה, חלק מהלכות תפילה זה שאדם צריך לעמוד כעבד לפני המלך. נכון? צריך לעמוד בהכנעה בזמן התפילה. ידיו הידיים ככה חוזות זו בזו, כמו קשורות, לא מזיז את הרגליים, מתכופפים, משתחווים, אנחנו מורידים את הראש למטה, אנחנו מסתכל עליך, מתנהגים בעוד בעיניו כלפי מטה, זה איזושהי הכנעה, מה זה הכנעה של התפילה? אנחנו מתביישים, מה אתה מתבייש? אתה בא לבקש כל מיני בקשות אישיות, או בקשות בכלל, וזה מאוד מביך לבקש בקשות, שהן לפי העניינים שלנו, מה לפני המלך, מה הוא בא, הוא עושה דברים כאלה חשובים, מה אני בא עכשיו לבקש בקשות, אני צריך לחשוב טוב, אין זה בקשה ראויה, בקשה צודקת, עוברת מסך מלכותי, לא, כן.
דווקא
במתפילה נתבהר
הכלל,
המושתת, שאתה
שורך
את זה טוב
מאוד.
לא, שאלה מרבים עליה, זאת אומרת, אתה יודע, 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 אבל גם כשאדם בקש על הכלל, אדם חושב פרטיות, אבל כשהוא זוכר שזה לפני המלך, אז הוא זה עושה איזה סדר קצת, פרופורציה קצת. רגע, מה אתה מבקש בעצם? אתה קצת מדייק, כן? מה אתה רוצה לבקש? ראה ועוניינו וריב הריבנו. וגאלנו. למה? גאלנו אומר, ראה ועוניינו, תראה מה עושים לנו הגויים, מציקים לנו ללא ערב. ריב הריבנו, נו, תעשה משהו. למה? גלנו גדולה שמירה למען שלך, בשביל עצמנו היינו לא היינו מזהים לבקש. זה נקרא עירה. זה שאנחנו אומרים, אני בשביל עצמנו, אפילו בשביל כל המשרה, לא היינו מזהים לבקש. בגלל שזה למען שמך, זה עירה, זה ברוק, אנחנו מתביישים לבקש בשבילנו. אנחנו מבקשים בשבילך, למענך לא יודעים מה עושה. זה תוצאה של בושת. לך השם הצדקה, ולא בושת הפנים. הציעה של ראשת בנים, אז כל הבקשות נראות אחרת. מקבלות טעם אחר. אותו דבר בלימוד תורה, בעוסקו בתורתו. מה זה תור התורה דגש? תור התור של... ככה לא תור. אז אתה בא ללמוד, אתה אומר, רגע, רגע, זה תורה, זה בא, זה תורה אלוקית, זה שלו, זה של המלך הגדול, הגדול, העליון הזה, אתה מכיר. הוא הביא לי תורתו. אתה אומר, רגע, שאל נעליך מה רגליך, לפני שאתה אומר, מה התורה הזאת? אז זה, אתה מבין, זה דבר ענק, הרבה יותר גדול ממך. אם זה משהו אנושי, שמישהו כתב, בסדר, אז רובן כתב משהו, מאוד חכם, הוא גאון. אז בן אדם כתב את זה. אבל פה, זה לא בן אדם כתב, זה דבר השם מן השמיים. אז יש איזה עירה, איזה... העירה לא פחד, לא כיפאון, אבל רגע, מה פה? איפה זה נמצא? איפה אני? אני מבין שיש פה דבר אלוקי, קדוש. אז יש לנו חרדה בפני מה שכתוב בתורה, אנחנו מאוד זהירים בכבודה, יש כבוד תורה, ויש איך אתה מדבר ביחס אל התורה, וכשקשה לך איך אתה מנסח את זה, התורה לא בסדר, או שאני, יש לי... אני צריך עוד להבין יותר, אני לא למדתי מספיק, לא הבנתי מספיק. והכל הכל יראתו קודמת לחוכמתו, ואז חוכמתו מתקיים. כל זה בכלל יראתו שקודם לחוכמתו. שוב, היראה הזאת זה לא כיפאון, אבל זה פרופורציות. איפה אני, איפה התורה, איפה זה עומד? המעמדה הנכונה של מערכת היחסים בינינו לבין הגודל, וזה חשוב מאוד, כי זה ההתחלה של העבודה שאדם מתחיל לגדול. איך אדם מתחיל לגדול? שמבין שיש גודל. אז הוא מתחיל לטפס אליו. אם אדם חושב שאין גודל, אז איפה הוא יטפס? אין דבר גדול. אני, אתה הגודל פחות יותר, הכי גבוה זה הגודל שלך, אני לא יכול להתפס בעצמך. כן.
אדם שלא מדרגה, התפלל למען שמך. בעצם גם בעירת הרוממות שלו.
אז מה?
במניעים שלו. זה גם בעירת הרוממות שלו.
אפילו המערד שואל שזה אפילו חשש תועבה. חשש תועבה. הוא אומר, איך אתה לא מתפייש לנפש על הצרכים שלך לפני המאה? אתה לא מתפייש? חשב את תועבה. דיברנו על זה, לא? אתה לא דוגמאות? כן, לא דיברנו על זה? מה? אני כבר לא יודע איך אני מדבר בכל
מקום.
מה? דיברנו על זה, אם יבוא לפה שר הביטחון, אז אין לו דוגמא כזאת, אין לו דוגמא, נכון?
נכון.
אפילו שיש צד, וגם ליהו אלה, שיש צד של בקשת צרכים בתפילה.
כן, בוודאי שיש בקשת צרכים בתפילה.
דבר כללי.
אבל המהר"ל אומר שכל בקשת צרכים בתפילה, גם אם היא אישית, או כללית, יש מקום גם בקשות אישיות, אבל למען שמך. כך אומר המהר"ל. אם זה לא למען שמך, אז הוא אומר זה טוב. כדי שאני אוכל לעשות רצונך, כדי שיהיה לך נחת רוח. אוקיי. נכון, בירכנו את החודש לפני שבוע, נכון? מה אמרנו? חיים שתהבנו, אהבת תורה ויראת שמיים, ואחר כך חיים של עושר וכבוד, חיים שיש בהם, יראת שמיים לחפץ. פעמיים חזרנו על יראת שמיים, זה מיותר, לא? אלא שביקשנו עושר וכבוד, מיד צריך להסביר מה ביקשנו. מה שביקשנו עושר וכבוד זה בשביל יראת שמיים יראת שמיים. אז זו מדרגה ראשונה, מדרגת היראה. מה שהיראה יוצרת זה הערצה. נעריצך. אתה מעריץ. מעריץ את ריבונו של עולם. איזה גדול, איזה מלך, איך הוא מנהיג את עולמו, איך הוא דואג, איך הוא יוצא. כל העולם עוסקים בתהילים הזה, ועוד ועוד. להעצים את גדולתו. אתה לומד תורה, אתה רואה את הגאונות של התורה, את הגודל שלה, את האמת שלה, ועוד ועוד. לאט לאט נבנית הערצה גדולה לריבונו של עולם. כשאתה מאוד מאוד מעריץ מישהו, אתה לאט לאט רוצה ללכת בדרכה, להיות להידמות. כמו שיש איזה מנהיג נערץ, מחנך נערץ, אז אתה רוצה, אתה לאט לאט מוצא את עצמך, רוצה ללכת בעקבותיו, להידמות לו. וזה באמת מדרג הבחינה השנייה של הליכה בדרכה. ללכת בדרכה. תוך הערצה, להיות כמוהו. לאט לאט יותר, אני לא יכול להיות ממש כמוהו. בדרכה. רק חייב לחכות אותו. שזה כולל יושר המידות ותיקונה. עיקר החיקוי שלנו בתוך השמיים זה מידות, עדיין לא מעשים. עיקר החקיינות זה מידות. מה זה מידות? המניעים הנפשיים, לפי מה אני מקבל החלטות, מה האינטרסים שלי, מה אני רוצה, מה המטרות שלי, מה האמביציות שלי, זה הנושא. לחכות, אני מבין, תראה את הקדוש ברוך הוא, הוא לא פועל מניעים אישיים, רק הוא רוצה, ויש לו המון סבלנות, המון ויתור, כל הדברים האלו, ורואה איזה, עם איזה שיקולים, איזה ערכים הוא מנהיג, איזה סבלנות יש לו, איזה הוא לא כועס, כל המידות האלוקיות, ואנחנו מנסים לאט לאט להידמות לו, בעיקר במידות. כמו שאמרו חז"ל, מה הוא חלום לרפוא? אף אתה חלום לרפוא. אומר הרמב"ם במורה נבוכים, שיודגים מידות הרחמים, זה בעצם 13 עקרונות שכך ראוי לנהל מערכת, אומר הרמב"ם. ואנחנו יודעים מה הקדוש ברוך הוא, כל אדם שיש לו הוא מנהל איזושהי מערכת. גם מנהל בית ספר, או מנהל מפעל, או מנהל פלוגה, לא משנה, מי שמנהל משהו לא מנהל, אז הוא צריך לנהל לפי 13 עקרונות של יודגים מידות הרחמים. כך צריך לנהל מערכת. מדינה, לא שבנהל מדינה, כך צריך לנהל. זאת אומרת, אומר רמב"ם שרוב מוחלט של ההנהגה זה צריך להיות חנון ורחום, ערך אפיים, ערך חסד, צריך חסד לאלפים, עושה עוון הפשע. כן, כל זה הערכים, אז הוא אומר, ככה צריך לנהל, ללמוד מזה ניהול. איך צריך לנהל מדינה? אני צריך לנהל כל מערכת שלי. על כל 13 החלטות שאתה מקבל, רק החלטה אחת לנהל, מותר שהיא תהיה בלי רחמים. 12 מתוך 13 החלטות שאתה מקבל, צריך להיות רחמים.
זה
באמת,
זה לא
רק בלי רחמים. מה זה אומר? זה אומר שהאדם צריך להיות דומה לקדוש ברוך הוא. איך תהיה דומה לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא יש לו שני עקרונות על בהנהגה שלו. ההנהגה האלוקית יש לה שתי מטרות. מטרה רוחנית ומטרה ארצית. הקדוש ברוך הוא שתי מטרות. מטרה אחת זה לקדם את העולם הרוחני. מטרה שנייה, שהחיים פה יהיו יותר מתוקנים. כך כותב הרמב״ם גם בסוף מורה נבוכים, שהקדוש ברוך הוא יש לו שתי מטרות בכל המצוות. זאת אומרת, אפשר לחלק את כל המצוות בשתי מטרות. מטרה אחת, לקדם את הרוחניות האנושית, לדעת השם, את הרוח שלנו. מטרה שנייה, לסדר את חיי החברה. שחיי החברה יהיו מסודרים. יש שתי מטרות, זאת אומרת, כל המצוות ככה ממיין אותן. זה שתי המטרות של כל המצוות כולם. כמו שכותב גם כאן, ינהג אדם את כל מידותיו, כל פעולותיו, על יושר המוסר, וכלל חכמנו זיכרונה לברכה, כל שהיא תפארת לעושיה, ותפארת לו מן האדם. כלומר, כל שהולך לתכלית ההטבה האמיתית, תולדתה חיזוק התורה, ותיקון אחוות המדינות.
כל מצווה וכל מצווה
יש את זה. כל המעשים שאנחנו עושים, אבל לפני המצוות, כל המעשים שאנחנו עושים בחיים.
גם וגם, או יש חלק וחלק?
חלק וחלק. אבל אנחנו בעצם צריכים כל הזמן לשים לב לשני המעשים שלנו. זאת אומרת, לנגד עינינו כל הזמן עומדות שתי מטרות. חיזוק התורה ותיקון אחוות המדינה. החיים החברתיים. כל הזמן לנגד עינינו שתי המטרות האלו, וזה יוצר מושג שנקרא יושר, או תפארת. יושר, כשרוצים למתוח קו ישר, מה צריך? שתי נקודות. אז אנחנו צריכים שתי נקודות מולנו, שני נושאים כל הזמן, ואנחנו כל פעם שאנחנו מקבלים החלטה, אנחנו צריכים לראות שהיא יוצאת ידי חובת שתיהן. תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. זה נקרא לפי רבי יהודה הנשיא, איזו היא דרך ישרה שידבק באדם, ידבק, ידבק בדרכיו, כמדרך ישרה. מה זה ישר? אומר רבי, צריך שתי נקודות בשביל מדרך כאן ישר. תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. זאת אומרת, חיזוק התורה, עולם הרוחני, וחיזוק החיים החברתיים. ואז אתה מותח קו ובודק, ולפי זה אתה מקבל החלטות. זה נקרא תפארת. תפארת זה אמת שלמה. אמת שלמה.
מה לדוגמה?
מה לדוגמה? אם למשל, אדם ילך עם האמת עד הסוף, אבל הוא יעשה דברים שמפרקים את החברה. למשל, אומרת הגמרא בכתובות ערב שני, אדם בא לחתונה של חבר. הוא רואה שחבר שלו התחתן עם מישהו. הוא בא אליו. הוא יודע, התחתנת? אני לא רוצה להגיד את האמת. אני אומר לך רק את האמת. היא לא לרמה שלך, היא לא רואה לך. אתה מגיע לך מישהי הרבה יותר טוב. אני אומר לך את האמת, את טובתך, מכל הלב. אני אומר לך, דדוגרי, ישר, אני לא משקר, אני אומר את האמת. זה ממש פספוס. אז זה אדם מאוד אמיתי, נכון? מאוד ישר. אבל הוא יכול להיות שהוא הרס את החתונה של החבר שלו. אז זה לא חברתי. ולכן אומרים בית הלל, שלהלכה מה אומרים? קלה, נאה, חסודה. כי יש לנו, צריך למתוח קו ישר. צריך להבחין הרבה המון מחשבה, איך אני הולך מחזק את התורה, ומתקן ודואג לאחווה. אנחנו מנסים לב לשני הצדדים האלה.
אז נקרא נראה שבית שמה לא יתאמין.
לכן, בית הלל הלכה כמותה, כי בית הלל הם יותר שלמים, יותר מאוזנים. הוא אומר, שים לב, לא עשית את כל החשבון. נכון שאתה חידדת מאוד האמת, אבל לא עשית את כל החשבון, ולכן הלכה כבית הלל, כי הם עושים את כל החשבון. כלומר,
זאת בית הלל לא משקרים, כי זה משהו...
כן, אבל הם גם לא אומרים את האמת שאתה חושב. אתה לא באמת ישר עם עצמך, כי אתה לא אומר אותה מה שאתה באמת ולא חושב. גם רק את כל האמת.
שם כאילו האדם שבחר את האישה הזאת, אז הוא חושב שהיא
נהגת. זה נכון, אבל אתה מצדך, אתה מרגיש, הוא לא אמר את כל מה שאתה רוצה להגיד. נכון? וכן הלאה, יש הרבה דוגמאות. אולי אני אספר לכם סיפור. אפילו לחדד את הסיפור. רוצים סיפור? לפני הרבה שנים, אז הוא סיפר לי איזה מחנך אחד. שהוא למד בתיכון דתי. הוא למד באיזה תיכון. אחרי התיכון הוא שירת 5 שנים בצבא. הוא היה מפקד פלוגה, 5 שנים שירת בצבא. ואחרי 5 שנים הוא החליט לבוא לישיבת מרכז הרב. הוא סיפר לי סיפור לפני 40 שנה, לא מהיום. לבוא לישיבת מרכז הרב, הוא רצה ללמוד, להתחזק קצת בתורה אחרי הצבא. כי ארוסתו אמרה לו, אתה רוצה להתחתן איתי, אני צריכה קצת להתחזק, ואז תתחתן. בסדר, אז הוא הלך לישיבה. ואז הרב שם, מרדכי אחד שטרן, והוא היה רם בישיבה. אז הוא היה צריך לקבל אותו, לראיין אותו. אז הוא חלק מהראיון. הוא שאל אותו, הוא אמר לו, בוא, אני רוצה לשאול אותך בגמרא, לראות איך אתה מוכן כזה בגמרא. אמר לו, איזה מסכת למדת לאחרונה? אמר, תראה, אני כבר 5 שנים לא למדתי שום דבר בגמרא. אז הוא אמר לו, מה למדת בסוף, על מה עשית בגרות? הוא אמר, נדמה לי שזה היה בבקר. אז הוא אמר, אני לא כך מכיר את בבקר, אבל אני לא כך טוב במסכת הזאת. לא נורא. עכשיו, לוואי עליי וכולכם שלא נדע את בבקר מה. כמו שהוא אבל זה כי אתה רואה בן אדם שרוצה ללמוד תורה הוא לא יודע מה, שמעת תתפתו מה זה יעזור אתה לא אומר אמת, מה עם האמת תגיד לו אמת, מה זאת אומרת שאלת לא, אתה רואה, אתה לא יודע כלום צריך ללמוד את התורה יש אותו המון דוגמאות כאלו בחיים שאנחנו צריכים פה לעשות תפארת לעושה זה תפארת מן האדם זה הנהגה, איך מנהיגים
מה זה עושה? מה זאת אומרת עושה?
עושה לאדם מצד עצמו, מצד ההתעלות הרוחנית שלו, שהוא מתעלם מבחינה רוחנית.
איך יודעים עדיין צריך להיות?
מה?
אני צריך
להיות. אתה לא שומע?
איזה מקומות זה לא אמת עד הסוף?
כל המקומות, כל המקומות, אבל תמיד צריך לשים לב לאחוות המדינה. כך אומר לנו רבי יהודה הנשיא, רבי יוסי המנהיג. אומרנו, אתה צריך תפארת, זה תמיד שמונה.
אין
מה צריך
לשמוע את השם הזה?
זה צריך להיות בן אדם
השלום השלעי. כן, זה לא רק בן אדם לחברו, זה אחוות המדינה. זה מה יבנה את המדינה, מה יבנה את החברה. לא בין על חברו ברמה שאני מתמד, אלא יש פה ראייה, ראייה חברתית, ראייה ציבורית. יש פה אנשים צריכים לראות מה בונה את החברה, מה בונה את המדינה, מה מביא תועלת. מצד שני רוצים לחזק את התורה ואת הרוח, טוב, אז זה דורש המון חוכמה. זה נקרא ללכת בדרכה, זה עבודת מידות, זה עבודת רוח, זה עבודת מחשבה, זה עבודת נפש. זה נקרא להיות מלך. מלך, המידה שלו זה תפארת, מלך, מפואר. זה, אתה רוצה להיות מלך, נו, הקדוש ברוך הוא, אתה להיות דומה למלך, אתה צריך להחזיק חשבון. כמו כשהקדוש ברוך הוא מקבל החלטות כאלו, לאט לאט להיות כמו, מקבל החלטות כאלו. טוב, אז זה נקרא הליכה בדרכה. אז אתה מעריץ מאוד את המלך, כל כך שאתה מעריץ את המלך, אתה רוצה להיות כמוהו, לאט לאט אתה נהיה כמוהו. כל כך שאתה נהיה כמוהו, ולאט לאט אתה לומד את דרכיו, כל כך אתה יותר ויותר לומד את דרכיו, יותר מסם למבין איזה שיקולים יש לו. אתה רואה את השיקולים שלו פה, השיקולים שלו פה, ובדיוק איזה החלטות קיבל, כאן וכאן וכאן, ואתה לאט מתלהב, לא רק שאתה מעריץ, ומתעניין, ולאט לאט, ככל שאתה לומד יותר את דרכיו, אתה מבין איזה דבר מדהים, איזה... אתה מתרגש, אתה מתלהב, אתה מגיע לדבר שנקרא אהבה. אהבה זאת אומרת שאתה ממש, זה... מתלהב מזה, אתה מתרגש מזה, זה מדהים, זה מקסים, זה אתה ממש נהיה ממש לויאלי לזה. אתה ממש מרגיש איך שזה נכון, כמה זה מדהים, איזה יופי זה. יש כבר האדם, נקרא לזה, מילה, שתי מילים, מעורבות רגשית. ומעורבות רגשית, מעורבות רגשית, כדרכה של מעורבות רגשית, יש לה הרבה סימפטומים. עולם הרגש, כשהוא בוער ומתלהב, יש לו הרבה סימפטומים, לכאן ולכאן. אתה מאוד מתלהב ממשהו, אז מצד אחד זה מוביל להרבה שמחה, אבל זה גם יכול להוביל גם להרבה כאב. כן, אם אתה מתלהב מתפילת ראש השנה, אתה מאוד מאוד מתלהב ממנה, אז זה יכול לגרום לך המון המון שמחה. אבל אם היית חולה ויכולת לבוא לתפילה, אז זה יגרום לך גם המון כאב. בגלל שזה כל כך יקר לך, כל כך אתה מתלהב, התפילה, וואי, הפסדתי את התפילה, איזה נורא זה, ואתה יכול לגרום לך מפח נפש מאוד גדול. זו דרכה של אהבה. אהבה יש בה כאבים והשמחות. כן, כמו שכותב כאן, התעורר נפשו, התלהבות, כן, התעוררות נפשו, לעשות נחת רוח לפניו. זאת אומרת, להיות ראש גדול. כל כך אתה מתלהב, ומי שמתלהב הוא נהיה כבר ראש גדול, הוא יוזם יוזמות. נותן נחת רוח, הוא מייצר דברים, הוא הבנתי את הרי, וואי, זה בדיוק, אתה מתחיל להיכנס לראש, אתה מעורב, אתה אכפתי, אתה לא רק שאתה מעריץ בלך בימותה, אתה נהיה ממש מעורב, ואתה מתחיל לגזום יוזמות, כמו שליבו מתעורר לעשות נחת רוח להביא ולאמור, ופה מגיעים הסימפטומים הרגשיים, מצד אחד זה יכול להיות צער, האהבה זה גם הרבה צער, למשל אם חסר זה מצידו, או מצד השני. האהבה מובילה גם לקנאות, אתה מאוד מאוד מעורב רגשית במשהו, אתה לא מתלהב על משהו, אתה נהיה גם קנאי לזה. אתה לא מוכן לסבול ביקורת על זה, אתה לא מוכן שיזלזלו בזה. מי שיעז לגעת בזה, לפגוע בזה, אין, זה ציפור נפשי, זה אני מסתכל, זה אמור, זה הדבר הכי מדהים בחיים שלי. אתה לא מוכן, אתה לא פשרן בכלל, אתה לא עומד מבחוץ, אתה מעורב בזה. או גם מצד שלישי, שמחה רבה גם. אז אהבה היא מולידה שלל הרגשות. שלל הרגשות שונים, אפילו הפוכים, לא חזק שמורבים רגשית, אחרי שיש אהבה, ומתכך הנושא נהיה המון מאוד טעון. זה מאוד טעון, שיש לו גם שמחה וגם צער וגם קנאות, אבל אין משהו סטרילי. זה לא, אתה לא יכול להישאר מבחוץ כבר, זהו, אתה בפנים. זאת אהבה, עוד לא הגענו לעשייה בכלל. וגם על המעשה, אנחנו מדברים על מעמד הנפש. איזה מעמד נפש? איזה התרחשות פנימית מתרחשת בקרבנו. הערצה, רצון ללמוד ולחכות, לעצב את האישיות לפי, והמעורבות רגשית. התלהבות. והכל דברים נפשיים, כן.
זה מדרגות?
לא, זה לא מדרגות.
זה לא גורר אחד
את השני. זה גורר אחד את השני, אבל זה לא... אנחנו לא מתארים עכשיו סדר כרונולוגי, אלא תהליך נפשי, נקרא זה ככה. לא סדר כרונולוגי מעשי, אלא התרחשות אישיות. אז כל זה, מה שאנחנו רואים, זה בעצם מה קורה בעולם הפנימי של האדם. הכל פנימיות, הכל בפנים, בנפש, הכל בנפש. בדרגה רביעית, שלמות הלב, שתהיה עבודה לפניו יתברך בתוהר הכוונה. בתכלית, עבודתו בלבד, ולא שום פנייה אחרת. שיהיה ליבו שלם בעבודה, לא כפוסע כבר שתי הסעיפים, או כפוסע מצוות אנשים מלומדה, אלא כל ליבו נתון לזה. שלב ד' זה המעבר לעשייה. שבאים לעשות, לעבוד בפועל, ונהיינו לעבודה, שבאים לעבוד, פתאום כשבאים לעבוד יש משבר. המון דברים בפנים, בלב, היו מאוד חזקים. אבל יש תופעה מאוד מאוד מדהימה, שהרבה פעמים גם עם הלב והנפש והמוח מאוד מאוד בהירים וברורים, כשהדבר עובר לעשייתן, פתאום יש תסבוכת. פתאום יש כוונות לא טובות, ופניות, וחשבון, כל מיני דברים פתאום צצים. למה? כי ברגע שאתה פונה לעולם המעשה, אז עולם המעשה, לרגע שפנית אליו, יש לו את הכללים שלו, של עולם המעשה. עולם המעשה יש בו הרבה דברים מעשיים, פרגמטיים. והפרגמטיזם, שהוא האופי של המעשה, עלול מאוד מאוד להאכיל ולשבש את הטהרה שהייתה לך בעולם הפנימי. זאת אומרת, שמישהו אומר לך, בוא נלך לבקר רובן, כבר שבוע הוא לא הגיע לישיבה, בטח הוא חולה, בוא נלך לבקר אותו, וואלה, צודק, בוא נלך אותו. צודק, בוא נהיה חברים טובים. באמת, בפנים זה משהו מאוד תמים. מאוד... כשהרעיון הראשון, מישהו דיבר איתך הרעיון הראשון, מיד המחשבה הראשונה הייתה מאוד תמימה. וואה, באמת, יפה, רעיון יפה, חסד, וזה, בוא נלך. ברגע שזה עובר לעשייתן, קורה דבר מאוד מוזר. ברגע שאתה מגיע לבית של מורה, הולך ממש לבקר אותו, אתה מסתובב לך בראש דברים שלא הבנת. בטח הוא, זה זכור לי טובה על זה שהקמתי אותו, לחשוב, הוא יהיה חבר שלי עכשיו יותר טוב. ראיתי שאימא שלו ככה הסתכלה, הייתה מסוגת שבאנו, אני רואה, היא ככה אחר כך, בטח היא תקשה לאימא שלי ותגיד שאני... כל מיני דברים כאלה, רגע, אבל זה לא היה בהתחלה. בהתחלה כשאמרתי לך, בקור אותו, זה היה מאוד גם אם פעוד פשוט, ברגע שאנחנו הולכים לעשות, פתאום יראו אותי, והחבר'ה ידברו עליי, ויעריכו אותי, ואחר כך הרב שלי יגיד לי מילה טובה. מאיפה זה צץ פתאום? כל מיני מחשבות. כי ברגע שהגענו לעולם המעשה, עולם המעשה הוא עולם פרגמטי. אז פתאום מלא דברים פרגמטיים מתעוררים. פתאום צפים. כל מיני חשבונות, אינטרסים ורווחים, וכל מיני דברים פתאום צפים שלא היו כשזה היה רק בפנים. וזה קרב מאוד גדול, שמה שבפנים יהיה בחוץ. זאת אומרת, כל הרצונות היפים שהיו לך בלב, כשאתה עובר לעשייתם, להישאר טהור, בלי פניות, בלי חשבונות. זו עבודה מאוד גדולה, זו נקראת עבודה הטהרה. זה נקרא טוהר הכוונה. שלמות הלב, ליבו שלם בעבודה. לא פוסח על שתי הסעיפים, מחזיק שתי חשבונות במקביל. אלא אין, שלם, זהו, אני עושה את זה רק לשם שמיים. זו עבודה מאוד מאוד קשה. המעבר הזה מהפנים לחוץ הוא מאוד קשה. שם כל הכוונות הזרות נכנסות. כן, פתאום העולם המעשה מנסה להשתלט. לנכס לעצמו את המעשה הטוב. אדם בא לעשות טוב, מעשה טוב, בא עולם המעשה, נעשה להשתלט את זה. מה אפשר להרוויח? איזה רווחים, איזה תועלת, מה יוצא לי? רגע, איך הגענו לזה? בכלל זה לא מה שרציתי. ככה זה עולם המעשה. ולכן אנחנו צריכים להילחם, מלחמה שנקראת תואר הכוונה מאוד מאוד קשה, לעבוד אותו בלב שלם. שיהיה כל ליבו נתון לזה. יש אויב הפוך, אויב שני של נתק, שנקרא מצוות אנשים מלומדה. שבפנים יש התלהבות מאוד מאוד גדולה, משמעות כשאדם בא לעשות, אז פתאום הוא כאילו שכח או איבד את כל מה שהיה לו. פתאום זה פתאום נוצר נתק כזה. וכל המחשבות והרצונות שהטובים שהיו לבין הביצוע. פתאום זה משהו להשתבש בדרך. נתק כזה. זו עבודה מאוד מאוד גדולה של עובדו בכל לבבכם, בכל לבבך ובכל מה שלך. ורק עכשיו, אחרי ארבעה נושאים שהם כולם קשורים לכוונות ולפנימיות, מגיע החלק החמישי שקשור למעשים. מצוות, כמשמעו, שמירה כל המצוות כולם בדקדוקי לבבה. טוב, אז קצת בעקבות הרמח"ל למדנו את הפסוק בספר דברים, ואנחנו נראה את ההשלמה של הדברים בעזרת השם.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.